פרק שבי, מישהו כבר אסף בעבורך את כל הלקוחות שאתה צריך. עבר עליי יום נורא, הייתי תשוש וחסר מנוחה, וחשתי מועקה גדולה. ישבתי מול המחשב, בודד ומשותק. המשפט, מישהו כבר אסף את כל הלקוחות שאתה צריך, הדהד לי בראש ולא הרפה ממני. איפה הם? לקראת צהריים שלחתי מייל לאל. היי אל, אמרת לי שהלקוחות שלי נמצאים במקומות מסוימים. אתה מוכן לתת לי קריאת כיוון? הייתה לי תחושה שקצת נמאסתי עליו, ושלא אקבל תשובה בקרוב. מבחינתו חשבתי לעצמי, הוא מקדיש מזמנו ומהידע שלו ומהניסיון שצבר כדי לעזור לי, ואילו אני לא מעריך את המאמצים שלו ורק מתעצבן עליו. התמלאתי ברגשות אשמה. לא כיף. עברתי את היום בחוסר תפקוד משווע. באיתי במחשב במשך שעות. נכנס שוב ושוב למייל. אולי יהיה משהו מיהל. גולש קצת באתרי חדושות. הייתה לי עבודה לעשות, אבל כל הרוח יצאה לי במפרשים. שוב הייתי תקוע עם שאלה ענקית בראש שלא הרפתה ממני. עברתי מבעייה סתמית במסך המחשב לבעייה סתמית במסך הטלוויזיה. עברתי שעות על הספה בחוסר תנועה מוחלט, ומצב של טמטום מוחין קל עד בינוני. הערב ירד והייתי שקוע עדיין עמוק, עמוק במצב רוח המבואס שלי, מוטרד מהשאלות שמנקרות לי בראש, לאחר השיחה עם אל וממצב החובות. לפתע הסלולרי שנח ליד הספה התעורר לחיים. המסך הקטן העיר את החדר ועל הצג הופיע בכתב גדול גיא רוזן. אין לי כוח אליו, מלמלתי לעצמי. גיא היה חבר, אבל לא ממש ידיד נפש. החברות בינינו הייתה פונקציונלית מאוד, בעיקר יצאנו יחד לבלות. לגיא היה עסק משגשג, אבל עיקר העיסוק שלו היה לתפוס בחורות. נראה היה שגיא, שכבר נשק לגיל ה-40, החליט שמזמן שזה בכל מה שמעניין אותה בחיים. הוא לא היה בדייט עם בחורה חדשה, הוא היה בצ'אט באתר היכרויות כלשהו, בפייסבוק או בבר תל אביבי, מנסה להשיג מישהי. אהבתי את התעוזה של גיא ואת הגישה שלו חיים, מן רוח חופשית שכזו. ידעתי שהוא מתכנן לנו ערב אינסופי של בר ועוד בר ומסע ממסיבה למסיבה. לא רציתי לענות לו, כי לא היה לי כוח לצאת לבילוי, והמחשבה על כך שיציאה כזו עלולה להסתכם ב-200 שקל, לפחות, שלא היו לי, חרידה אותי. התעלמתי בכמה וכמה צלצולים, ובסופו של דבר נכנעתי למכשיר המעצבן. חשבתי ששיחה קצרה עם גיא לפחות ישפר את המצב רוח שלי. מה קורה גבר? שאלתי בנון של האנטיות. מה איתך קריש? החזיר לי גיא. לפני שהספקתי לענות, הוא כבר תכנן לי את כל הערב. בוא גבר, הולכים למועדון ברחוב 4. גלי את האקסיט שלי מארגנת שם מסיבה. שותקתי רגע ואמרתי, גיא, אני לא ממש במצב רוח, ואתה יודע שאין לי גרוש על התחת. עזוב, עזוב, אני מזמין. אתה חייב לצאת מזה. מה תעשה? תשב בבית כמו חמור? בסדר, נכנעתי מהר. חשבתי שאולי הוא צודק, וערב כזה יוציא אותי מהבאסה שלי. ואם הוא מזמין אותי לבירה, למה לא? בוא ניפגש בכניסה למועדון ב-11, סיכם גיא את השיחה שלנו בקצרה. כשהגיעה השעה, עליתי על האופניים ורחבתי לרחוב 4. גיא כבר חיכה לי. מה קורה קריש? בוא תקשור את ה-BMW שלך וניכנס. בול הכניסה היו 4 מחסומי מתכת שיצרו מעין מתחם סגור שישבו בו 2 מאבטחים מגודלים ומפחידים. ובחורה רזה שהחזיקה לוח כתיבה עם כמה ניירות המוחזקים בקפיץ שבקצהו. היא הייתה המלכה לאותו ערב, הסלקטורית שחרצה את גורלו של ההמון שהתחיל להתגודד סביב הכניסה למועדון. ברגע שהמלכה אישרה למישהו להיכנס, אחד המאבטחים פתח את השרשרת המתכת הדקה שחיברה בין 2 המחסומים. תמיד חשבתי שמשונה לראות את המבע על פניו של אדם ברגע האושר הזה, הרגע שבו הוא התקבל והשרשרת נפתחה. גיא לא חיכה, משך אותי ופינס לנו את הדרך הישר לעבר הסלקטורית. הוא נעמד מול הזקוף, כל מה שהפריד ביניהם היה המחסום המתכתי המתקלף, ואמר בגאווה, גיא רוזן, +1! הסלקטורית העיפה מבט חטוף בגיא והתחילה לדפדף באוסף הניירות שהיה מונח על לוח הכתיבה. אני לא רואה את השם שלך, מי רשם אותך? שאלה. גיא הסתכל על הסלקטורית בחוסר ההבנה ואמר, גלית, גלית אליאסי, השם שלי חייב להיות ברשימה. הסלקטורית הסתכלה שוב על הניירת ואמרה לגיא, לא, שם שלך לא מופיע כאן, מתנצלת, זו מסיבה פרטית. המצב התחיל להיות ממש לא נוח, הרגשתי שאני עומד שם כמו מפגר. דוחפים אותי מכל הכיוונים ואני נתקע במחסום הקר, ועוד רגע אני מאבד את השיווי המשקל שלי ונופל. לא יכול להיות! גיא התווכח עם הסלקטורית. גלית לא מייחצן את המסיבה הזאת? כן, אבל אני לא רואה את השם שלך. בבקשה, זוז הצידה. אתה מפריע לאנשים אחרים להיכנס, אמרה לו בחוסר סבלנות. בוא נצא מכאן ותתקשר לגלית, אמרתי לגיא. הצלחנו להשתחרר למחוץ להמון שצבע על המתחם. חמוש בסלולרי שבידו, חייג גיא לגלית. היא לא עונה לי, הוא אמר. תסמס לה, יריתי לכיוונו. שולח! גיא ניסה ליצור קשר עוד כמה פעמים, אבל ללא הועיל. גלית לא ענתה. גיא נראה פגוע מגלית. לא רק שלא הכניסה אותו לרשימה, אלא שגם לא ענתה לו. ידעתי שהיא לא סתם עוד אחת בעברו, אלא סוג של אקסיט מיתולוגית. תפסתי את הכתף שלו ואמרתי, עזוב, בוא נלך לפאב כאן ליד. אם היא תחזור אליך, נספיק להיכנס. גיא קיבל את ההצעה שלי בשתיקה, ויחד פסענו לעבר הפאב שהיה במרחק שני בניינים מהמועדון האסור. הסתבר שמה שחווינו בכניסה למועדון לא הביס שואל קרבות ותיק כמו גיא. ברגע שנכנסנו לפאב, הוא הרים את הראש בגאווה, התנהג כאילו לפחות בעל הבית. מצאנו שני כיסאות פנויים על הבר והתיישבנו. גיא שלב שטר של 200 שקל, נפנף אותו לעבר הברמן והכריז בקול, אני מזמין את כולם! חייכתי, זה הקטע הקבוע שלו. גיא הזמין לנו שתי בירות ושני צ'ייסרים של וויסקי. בזמן שהברמן הגיש לנו את המשקאות, גיא החל לבחון את הסביבה ולסמן לי, תראה אותה, תראה אותה! השקנו את הכוסיות של הצ'ייסרים ושתפנו את הוויסקי עם הבירה. גיא חזר להתעסק עם הסלולרי שלו, וממראה הפנים שלו הבנתי שגלית עדיין לא עונה. שקעתי בדכדוך שלי. הצרות הכספיות והשאלות המציקות מהשיחה האחרונה עם אלי ציפו אותי שוב. גיא הראשון ששבר את השתיקה. אני לא מאמין שהיא לא הכניסה אותי לרשימה. אני רציתי בזמנו להתחתן איתה. כלבה, מלמל. פתאום העיניים שלי נפקחו לרווחה. דפקתי עם היד על הבר וגיא הסתכל עליי בתדהמה. גיא, אני חייב לעוף מפה עכשיו, קראתי בקול. משהו קרה? אתה בסדר? הוא שאל מבועל. קרה, קרה, אבל משהו טוב. עניתי. לקחתי לגימה מהירה האחרונה מהבירה ויצאתי מהפאב בזריזות. משאיר את גיא העמום. חזרתי הביתה ומיד התיישבתי לעבוד על המחשב. בארבע לפנות בוקר, כבר בקושי הצלחתי להחזיק את הראש שצנח כל רגע. הלכתי לישון ולאחר 3.5 שעות התעוררתי וחזרתי לעבוד. אחר הצהריים הטלפון התחיל לצלצל. באותו יום קיבלתי 3 פניות מלקוחות פוטנציאליים ולמחרת עוד 5. שבוע לאחר מכן קיבלתי 7, 8 ולפעמים יותר מ10 פניות בכל יום. היומן שלי התחיל להתמלא בפגישה ועוד אחת ועוד אחת. על הפנים שלי החל לצוץ מדי פעם חיוך של אופטימיות קלה. בפועל המצב הכלכלי שלי עדיין בחירה. כספומט שוב בלה את הכרטיס שלי ואני ספרתי את השקלים הבודדים שנותרו לי. בוקר אחד אפילו אספתי את 10 האגורות שהיו מפוזרים בכל מיני מקומות בדירה והלכתי לבנק רק כדי לקבל בעבורן שטר של 20 שקל. קרה גם כשאמרתי לבעל דוכן הפלאפל בשכונה ששכחתי את הארנק כי רציתי לדחות את התשלום על המנה. אבל ידעתי בוודאות גמורה שהמצב הגרוע עומד להשתפר. השבועיים שלה מאחר מכן היו מלאים בפגישות וידעתי שהעסקה הבאה ממש מעבר לפינה ושהיא לא תהיה סתם עסקה, היא תהיה טובה ונכונה. מעולם לא הצלחתי לייצר כזה גל של ביקושים לשירות שלי. הבנתי שמשהו השתנה. עם השקלים הבודדים האחרונים, פשוטו כמשמעו, עליתי על קו 51 ונסעתי מתל אביב לרמת גן. זו הייתה הפגישה השנייה עם עורך דין שנפגשתי איתו כמה ימים לפני כן. ואז זה קרה. עורך הדין מסר לי 3 צ'קים על סך 5,800 שקלים כל אחד. הייתי מאושר. החזקתי ביד צ'קים בסכום של 15,000 שקל לפני מע"מ. הכסף הזה היה כמו אוויר לנשימה עבורי. ויתרה מכך, אף פעם, אף לא אחת מהעסקאות שלי, סגרתי באופן כל כך מהיר וקל. במהלך השבועות שלאחר מכן נמשכה המגמה, הייתי חנוק מפגישות, ולפעמים אפילו לא הספקתי לשלוח הצעות ללקוחות הפוטנציאליים שנפגשתי איתם. כך נסגרה עוד עסקה ועוד עסקה. הגעתי להכנסה חודשית של מעל 20,000 שקלים. וידעתי שזאת תהיה ההכנסה שלי גם אם אני לא אסגור עוד עסקאות עם לקוחות חדשים בשלושת החודשים הקרובים. כל זה קרה כי הבנתי למה אל התכוון כשהוא אמר שמישהו אסף את הלקוחות בעבורי. כעבור חודשיים המצב שלי החל ממש להשתפר. כרטיס הכספומט שנבלה חזר אליי, הישג בפני עצמו, והמחנק והדכדוך נעלמו כלא היו. התעוררתי בבקרים מלא אנרגיות, מוכן ומזומן ליום עבודה חדש. באחד הימים עבדתי על המחשב ולפתע שמתי לב שאל מחובר. הרבה זמן לא דיברתי איתו, ובאותו רגע הרגשתי צורך לומר לו תודה ענקית ולספר לו שתלמיד האיטי שלו הבין בסופו של דבר על מה הוא דיבר. שלחתי לו מיד הודעה לצ'אט. אני יכול לדבר איתך בסקייפ? התשובה הגיעה אחרי שניות אחדות. בוודאי בחור צעיר. הרבה זמן לא שמעתי ממך. Israeli boy, מה שלומך? שאל. אל. מצוין, רציתי לומר לך תודה רבה, אמרתי בחיוך מלא הוקרה. על מה אתה מדבר? אל נשמע סקרן. הבנתי על מה דיברת וזה הפך לי את העסק ואת החיים, אמרתי לו. למה אתה מתכוון? דיברנו על הרבה דברים, שאל אל. זוכר שאמרת לי שמישהו כבר אסף את הלקוחות שאני צריך? לקח לי זמן, אבל בסוף הבנתי על מה דיברת. דיברת על רשימות. מישהו כבר ריכז את כל הפרטים של לקוחות הפוטנציאליים שלי, וכל מה שאני צריך לעשות זה למצוא אותם ברשימה. אל, הבנתי אותך, צהלתי. הבנתי לגמרי. גם פרסום בעיתון הוא פרסום לרשימה, רשימת קוראים. כך גם פרסום בטלוויזיה, מכתבים, אינטרנט, כולם ברשימה. כל הכסף נמצא ברשימה, התלהבתי. אבינועם, יפה שאלית על זה. הכסף אכן ברשימה. זה מזכיר לי טכנאי שיניים שהכרתי לפני שנים. הוא נסע כל פעם מהעיירה לעיירה אחרת וחתם שם על הסכם עם מרפאת שיניים מקומית, שלפיו הוא לוקח את הרשימות של הלקוחות הלא פעילים של המרפאה, מוציא להם קמפיין בדיבור ישיר על חשבונו, ובתמורה התחלק עם בעל המרפאה בהכנסות שהגיעו מכל הכוח שהוא הצליח להחזיר. הוא עשה מזה מיליונים. אל עצר לרגע ושאל בסקרנות, ומה אתה עשית? איך אתה השתמשת ברשימות? ספר לי. אתה שומע? עניתי לו. נכנסתי לאתרים שמרכזים פרטים של לקוחות פוטנציאליים, בעיקר אינדקסים עסקיים כמו דפי זהב, ולקחתי את הפרטים של לקוחות שמתאימים לי. שלחתי להם פקסים, מיילים ומכתבים, והצעתי להם את המדריך שלי בחינם. כל מי שקיבל ממני את המדריך קיבל ממני שבוע לאחר מכן עוד מייל ובו הצעה לפגישה. לאחר שבוע פניתי שוב למי שלא הגיב להצעה הראשונה, וכך בניתי לי רשימה של לקוחות פוטנציאליים. יפה מאוד, אל תרפה מהם, תן להם עוד ועוד הצעות עד שיסכימו לעשות איתך עסקים, או שיגידו שהם לא רוצים לשמוע ממך. במילים אחרות, או שהלקוח קונה, או שהוא מבקש שתפסיק ליצור איתו קשר, או שהוא מת, גיחך אל. אבינוע, מה שעשית נשמע מעולה, אבל אני צריך לתת לך עוד טיפ שישפר לך את התוצאות. כל עסק חייב שיהיו לו שלושה מרכיבים כדי להצליח בשיווק. אתה מקשיב לי? כדאי שתרשום את זה. חכה שנייה. לקחתי דף מהמדפסת ושלפתי את פיילוט כחול. לך על זה, מר שוורץ. אז ככה, כל עסק חייב שלושה מרכיבים כדי להצליח בשיווק וכמובן במחירות. מרכיב אחד, קהל עם בעיה קשה או תשוקה עזה. תחום ההרזיה הוא דוגמה טובה, מדובר באנשים שיש להם בעיה שמטרידה אותם מאוד, והם יעשו כמעט הכל כדי לפתור אותה. יש להם תשוקה עזה לרדת במשקל. שוק דומה הוא שוק חובבי הבישור. זה בדיוק הסיבה לכך שיש כל כך הרבה תוכניות בישור, ספרי מתכונים ואתרי אינטרנט בתחום. דוגמאות נוספות לשווקים כאלה הם משקיעים בשוק ההון או חובבי ספורט כלשהו. אצלנו למשל יש אנשים שמשוגעים לגוף. הם יעשו הכל ויקנו הכל רק כדי לשפר טיפ-טיפת הביצועים שלהם, כדי שביום ראשון הם ינצחו סוף סוף את חבריהם למשחק. לא מעט בעלי עסקים קטנים מנסים להמציא את הגלגל, בעיקר בתחילת הדרך, הם מתמקדים במוצר או בשירות שאף אחד עדיין לא קונה, ואחר כך הם מתפלאים שעל עסק שלהם לא מתרומם. בעסקים, כמו במציאות, מסוכן להיות חלוץ. נכון, בזכות החלוצים העולם מתקדם, אבל מי שבוחר לעשות זאת צריך לדעת למה הוא נכנס ולהיערך לכך בהתאם. לרובנו זה פשוט לא מתאים. החברות המצליחות ביותר הם אלה שלוקחות מוצר קיים ומשפרות אותו, או לחליפין עושות לו שיווק מעולה. חברת מייקרוסופט לדוגמה לקחה את חלונות. תוכנה שהייתה לחברת אפל שנים קודם לכן. מייקרוסופט הצליחה להכניס את מערכת הפעלה שלה לרוב המחשבים בעולם. לא כי המוצר שלה היה טוב. מערכת הפעלה של אפל בפירוש הייתה יציבה יותר, אלא בזכות שיווק אגרסיבי מבית מדרשו של ביל גייטס. בקיצור, אל תמכור משהו שאף אחד לא רוצה. העובדה שיש לך מוצר גדול, לדעתך, לא אומרת דבר. אתה זקוק לקהל שכבר יש לו תשוקה עזה לקנות את המוצר הזה. מה שמוביל אותי למרכיב הבא. אתה רוצה קהל שמישהו כבר ריכז עבורך. אכן הבנת יפה כשהתחלת לעבוד עם רשימות. גם אם אתה מפרסם בעיתון, אתה מפרסם לקהל שהעיתון ריכז. הטוב ביותר הוא להגיע למקום שכבר ריכז בדיוק את הקהל שאתה צריך. לדוגמה, מי שרוצה למכור מוצר לחובבי אופניים שיפרסם הודעה במגזין המיועד לחובבי אופניים. לפרסום תוסף תזונה יתאימו אתר אינטרנט או מגזין בתחום הבריאות. מה שמוביל אותי למרכיב השלישי והחשוב ביותר, נדמה לי שעליו עוד לא עלית. אתה איתי אבינועם? שאל. ברור, ברור, רשבתי. בתקופה הפרה-היסטורית, כשהדינוזאורים עוד הסתובבו ברחובות קליבלנד, כלומר לפני 40 שנה, אל נשמע כאילו משעשע מאוד את עצמו, עבדתי בעבור גורו מקומי לשיווק עסקים קטנים. גם אז עשינו דברים כאלה, אבל השתמשנו בטכניקה שכמעט לא יודעים עליה כיום. עברנו מדלת לדלת, כלומר מעסק לעסק וממשרד למשרד, ומכרנו כרטיסים לסמינרים בנושא שיווק ומחירות. זאת הייתה עבודה מתישה מאוד, אבל אני שמחתי על ההזדמנות לעבוד בעבור. היינו צוות של מעל 20 אנשי מחירות, אבל כמעט אף אחד לא הצליח למכור כמות סבירה של כרטיסים מלבד איש מחירות אחד. אמנם ברוב המקרים הצלחתי להיכנס לעסק או למשרד ואפילו לשבת עם הבעלים עצמו, אבל אחוזי הסגירה שלי היו נמוכים מאוד. רוב בעלי העסקים היו מוכנים לדבר איתי על העסקים שלהם, אבל לא לרכור כרטיס ולהתחייב להגיע לסמינר על שיווק. אחד מאנשי המחירות הוותיקים היה היחיד בצוות שהצליח למכור מספר מרשים של כרטיסים. חודש אחר חודש התביישנו מולו בישיבות הסיכום. יום אחד התגברתי על האגו הפגוע שלי ושאלתי אותו בזכות מה הוא כל כך מצליח. לא אשכח את תשובתו, כי זה היה אחד הרגעים המשמעותיים בקריירה שלי. הוא הסתכל עליי, רחן לעברי, ואמר כמעט בלחש, כשאתה מגיע למשרד של בעל העסק, תמיד תסתכל למדפים בחדר שלו. אם יש לו ספרים או קלטות שעוסקים במוטיבציה אישית, במחירות או בשיווק, תישאר איתו ותפעיל בפגישה את כל התותחים הכבדים שאתה מכיר. אם אתה רואה שאין לו כלל אמצעי עזר כאלה, תן לו פרוספקט, תאמר לו כמה מילות נימוס הכרחיות ותסתלק משם כמה שיותר מהר. אל עצר לרגע את שטף הדיבור שלו. אתה כבר אשף לשיווק בזכות עצמך, אבינועם. אני רוצה שתספר לי מה התובנה הגדולה מהסיפור הזה. גירדתי את הראש ועניתי בכנות. אני לא בטוח שאני מבין אותך. אוקיי, תקשיב לי טוב טוב. כי זה ישנה את חייך העסקים לנצח. קונה, הוא קונה, הוא קונה. כלומר, תמיד יהיה יותר קל למכור למישהו שכבר קנה משהו זהה או דומה מאוד לשלך. בשורה התחתונה, מה שאמר לי איש המחירות המוצלח היה לא לבזבז את הזמן שלי עם אנשים שלא קנו עד כל מוצר כמו שלי, כי רוב הסיכויים שהם גם לא יקנו אותו בעתיד. ולא משנה אגב אם הם צריכים אותו, אם הם לא מוכנים לנקוף אצבע, הם לא יקנו. אתן לך עוד דוגמה. לפני כמה שנים התקשר אליי לקוח לשעבר ששיווק תוכניות הרזיה. הוא נשמע כולו צוהל וסיפר לי שמדינת אוהיו סוף סוף ביטלה את החיסיון על הפרטים של רישיונות הנהיגה של התושבים, כולל פרטים כמו גובה ומשקל. הלקוח חשב שזה נפלא כי יוכל לאתר כך את התושבים מאוהיו שסובלים מעודף משקל. אני לעומת זאת לא הייתי שותף להתלהבות שלו. אמרתי לו בפשטות שהוא יודע מי הם השמנים, שזה שהוא יודע שמי הם שמנים, אין פירוש הדבר שהם ירצו לעשות משהו בנידון. צריך לזכור שקונה הוא קונה הוא קונה, אבל גם לא קונה הוא לא קונה הוא לא קונה. קלטתי אותך. אם כך, בשביל להצליח בשיווק שלי אני צריך לאתר אנשים שכבר קנו בעבר שירות דומה לשלי? שאלתי אותו. בהחלט, עכשיו אתה מבין למה טכנאי השיניים כל כך הצליח, הוא הלך על משהו בטוח. הוא שיווק שירות, או במקרה שלו טיפולי שיניים לקהל שכבר קנה אותו בעבר, והוא לא ניסה להמציא את הגלגל, ובדיוק בזכות זה הוא הצליח. נשמע מעולה, אבל איך אני מגיע ללקוחות האלה, כלומר, לאנשים שכבר קונים שירות כמו שלי? הרי המתחרים שלי לא ייתנו לי את רשימת הלקוחות שלהם, קשיתי. זה לא מסובך כמו שאתה חושב. הרבה העסקים אינם מבינים את החשיבות של המידע. אני לא אתפלא אם המתחרים שלך יסכימו למכור לך את רשימת הלקוחות הלא פעילים שלהם. נוסף על כך, תוכל למצוא חברות שנותנות שירות משלים לשלך או דומה לשלך, אבל הן לא מתחרות ישירות שלך ולשתף איתן פעולה. אל תצפה לתשובות ברגע זה. אני מציע שתחשוב על הדברים. בינתיים אני רוצה לשלוח לך ספר שאני מאמין שתקבל ממנה לא מעט תובנות שיווק. שם הספר הוא מיליונר תוך 12 חודשים. שמעת עליו? מיליונר תוך 12 חודשים? זה נשמע כמו נוכלות, אמרתי לו. אתה צודק, כתב את זה בחור אמריקני ממוצא איטלקי בשם וינסנט ג'יימס. ויני בשם החברים שלו, שאכן הורשע בעבירות הונאה כי הוא מכר למאות אלפי לקוחות תוסף תזונה שלא אושר על ידי משרד הבריאות, והרוויח מכך עשרות מיליוני דולרים. למה אתה רוצה שאני אקרא את זה? אני לא נוכל, ואין לי שום כוונה להיות כזה, אמרתי נחרצות. תתפלא, אפשר ללמוד הרבה מנוכלים. הם אנשי מחירות הטובים ביותר. אני לא ממליץ לך לעשות חס וחלילה משהו לא חוקי, לא אתי או לא מוסרי. אבל תאר לעצמך שיהיה לך מיומנות מכורה מעולות כמו לנוכל, אלא שאתה תספק שירות אמיתי והוגן. תאמין לי, אתה תרוויח לקוחות לשנים ולכל החיים. תקרא את הספר. מה כבר יכול לקרות? מקסימום תהיה מיליונר תוך 12 חודשים. הוא גיחך בשביעות רצון. טוב, אל, תשלח לי את הספר. אוקיי, ישראלי בוי, הספר בדרך אליך. תודה לך, אל, תמסור דש לגברת שוורץ. מיליונר תוך 12 חודשים, ילמדתי לעצמי בספקנות. מלומעולה בלא מעט תקווה.